פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
בוקר טוב יגאל, שני שמח.
בוקר טוב גיל, שני שמח.
מה שלומך?
לאט לאט, הכל בסדר.
לאט לאט, מהר מהר. יש איתנו אורחת מכובדת. בוקר טוב נירה. נירה מרון מטפלת איתנו במרכז ומומחית שינה. אני מצטער שאני קצת ככה מקחקח בגרוני, אני קצת עם כאב גרון. הזמנו את נירה להצטרף אלינו להקלטה הזאת בשביל לדבר קצת על 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 שינה ועל איך להירדם טוב ואיך להתמודד עם התעוררויות באמצע הלילה וכן הלאה.
נכון.
יגאל, אז כמו שביקשתי לפני כן, אני אשמח שאתה תוביל את את הפרק הזה, כי אני
אז א', אני מאושר שנירה פה היא בוגרת ותיקה שלנו ואהובה ומתמידה ובאמת מקצועית בצורה מעוררת הערכה והשראה. נירה באמת כיף גדול. לא, לא, באמת, כן, כן ירבו אנשים בוגרים רציניים שלנו, ובאמת גם בעלת קליניקה כבר די הרבה שנים. כמה שנים את כבר עובדת במקצוע?
היא 2018.
וואו, כבר קרוב לחמש שנים, זה הרבה זמן, ארבע-חמש שנים. זהו, אז אני חושב שהמומחיות של שינה, או שינה בכלל, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, בסופו של דבר, בבסיס המצב הנפשי התקין, בבסיס ה-well-being, בבסיס אותו עושר, או בוחרים להרגיש טוב שאנחנו אוהבים להגדיר בפודקאסט הזה, יש שינה טובה, בסדר? אדם ש מתאמן, אוכל בצורה מסודרת, אבל וגם ישן בצורה טובה, הוא בהכרח אדם שה-psychological well-being שלו, המצב הרגשי שלו, יהיה יותר טוב מאשר אדם עייף שלא ישן טוב. וכמובן יש קשר הדוק בין רמת הסטרס, רמת הלחץ, או רמת הייאוש או הדיכאון לבין איכות השינה.
נכון.
אז בואי נראה, בואי תתחיל לספר לנו, אנחנו שמחים להקשיב וללמוד גם.
אז מילה ככה על הרקע שלי, אני לפני 12 שנה התחלתי ככה להתעסק עם העניין של השינה, והאמת שהסיבה שבגללה זה מאוד עניין אותי זה כי אני ישנה גרוע מאוד, תמיד ישנתי גרוע מאוד, כל רעש מפריע לי, מחשבות מאוד מפריעות לי, יש הרבה מאוד דברים שגורמים לשינה שלי להיות מאוד קלה ומאוד מופרעת מאוד בקלות. בדיוק ככה שחיכינו שתצטרף אלינו, אז התחלתי ככה לספר לגיל שהייתי מאוד מודאגת מזה שאני צריכה לקום היום בזמן, ויש לי שעון שצריך להעיר אותי, שהתעוררתי ככה שעתיים לפני, רק לבדוק כל פעם שהשעון הולך לצלצל. אז הנה דוגמה ככה מאוד קטנה לאיך החיים יכולים להשפיע על השינה שלנו, ואיך המחשבה מתערבבת בשינה, ואיך באמת סטרס, שהוא סטרס טוב, כן? במקרה הזה, איזה כיף לפגוש אתכם פה בבוקר, אז זה סטרס טוב, אבל הוא בכל זאת מפריע לשינה. וכשיש לנו באמת קושי בשינה, תכף נדבר על המושג הזה, מה זה בכלל כשיש שינה, אז אז כשיש לנו כזה קושי, אז זה מאוד משפיע על מצב הרוח. זאת אומרת, גם אם אני קמה לקראת טיול לחול וזה נורא נורא כיף, אם קמתי עייפה, אז המצב רוח טיפה פחות טוב בבוקר. אז העייפות מאוד משפיעה עלינו, והחיים משפיעים על העייפות, וכל הזמן זה מתערבב, וזה גם קצת ביצה ותרנגולת כזה, כי אנחנו לא תמיד יודעים מה משפיע על מה. אבל זה מאוד מאוד נוכח בקליניקה. רוב מטופלי החרדה והדיכאון יגידו שהם לא ישנים טוב בלילה, ולפעמים מספיק שהם ישנו טוב יותר בלילה, והשינוי יהיה קל לחולל אותו יחסית, שכבר ההרגשה שלהם תשתפר. ואני מאוד מסכימה עם הכותרת הזאת של אנחנו רוצים שהמטופלים שלנו ירגישו יותר טוב, ובכלל אני חושבת שזו המטרה, אם תגידו לי אם אני צודקת, אבל אני חושבת שזאת המטרה של שלושתנו, פשוט לגרום לאנשים להרגיש יותר טוב.
לגמרי, לגמרי. אני...
טובה היא ממש... היא ממש משפרת מצב רוח.
אני חושב שזה גם תנאי הכרחי, זה לא רק ממש משפר את המצב רוח, אני חושב שאיכות חיים כרוכים בשינה טובה, אני חושב שגם יש הרבה מחקרים שמוכיחים שהבריאות שלנו, הפיזיולוגית, הבריאות הממש, יותר טובה לאנשים שישנים, אצל אנשים שישנים טוב. אבל בואי תגידי לנו, נראה, למה השינה מופרעת על ידי מצב נפשי? למה אותו לחץ או דיכאון מפרים לנו לישון טוב?
אז בוא נדבר שנייה על מה זה לא לישון טוב.
נבין
מי לא ישן טוב. אז ההגדרה של קשיי שינה זה קשיים בהירדמות, יקיצות מרובות, ושזה נמשך למעלה משבועיים. זאת אומרת, זה לא מצב זמני שאני קצת מצוננת, אז קשה לי להירדם כאף סתום, אלא שזה ככה לאורך זמן, למרות שיש גם קושי זמני בשינה, כמו אני מצוננת וקשה לי להירדם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על קשיים בהירדמות, האדם הסביר, כשהוא הולך לישון, אז ייקח לו בערך חצי שעה להירדם. אנחנו, רוב המבוגרים, בטח מי ששומע אותנו יגיד, מה, אני רק שם את הראש על הכרית ואני מתרסק.
נכון.
אנחנו מושכים את זה לעצמנו, זאת אומרת, אנחנו מושכים את זה עוד תוכנית, ועוד קצת בפלאפון, ועוד קצת ככה למשוך עוד קצת היום, ואז אנחנו מתרסקים. אבל אם היינו פיזיולוגית, הולכים לישון בזמן הנכון, אז סביב 10 בלילה, זה הזמן הנכון פיזיולוגי, ואז היה לוקח לנו בערך חצי שעה של לשכב במיטה, ולהתחיל להרפות את השרירים, ולהתחיל להירגע מהיום, ואז לשקוע לתוך שינה. Okay? אבל אנשים שיש להם קושי בשינה, זה ייקח להם הרבה יותר זמן, הם ירגישו מאוד עייפים, אבל באיזושהי עוררות כזאת של המוח.
עכשיו, הנושא שאמרת הוא נורא נורא חשוב, כי בעצם אם אנחנו מבינים, וזה חלק מהשלב הפסיכו-חינוכי אולי של ההסבר, שלוקח לנו חצי שנה להירדם, חצי שעה להירדם, לא חצי שנה, אצלי זה חצי שנה, אבל אצל אנשים נורמליים זה חצי שעה, אז אנחנו ומרפים, אז אנחנו נרדם, אבל רוב האנשים בגלל שהם חושבים שהם צריכים להירדם ישר, ואז הם מתחילים להגיד, אני לא נרדם, אני לא יכול לקום אחר בבוקר, אני לא צריך להירדם, ואז אני לא ישן טוב, ולכן הם מכניסים את עצמם לאותו ברדק מחשבתי, אבל חשוב להבין שלוקח חצי שנה להירדם, וזה בסדר להרפות קצת ולבזבז קצת זמן, מה שנקרא, ולא ישר כמו מכונה ליפול ולישון.
נכון.
אם היינו יותר פרוידיאנים מסיביטיסטים, אז היינו אומרים, מעניין מה קורה לאיגל שהוא שלוש פעמים אומר חצי שנה במקום חצי שעה.
חטפתי על זה גם.
אבל אני רוצה להוריד לך להנחתה, נירה. ההנחתה, אני חושב, תהיה, אז תזמינו אותי לעוד פרק, כי כשיש שינה, כמו שמוגדר, אגב, ב-DSM, תחת דיכאון וגם תחת חרדה, זה לא רק הקושי להירדם, אלא גם הקושי לקום. הקושי להתעורר, הקושי לצאת מהמיטה. וזה, אני ער לגמרי לזה שזה נושא נפרד ואחר, או תת נושא נפרד ואחר.
נכון.
לכן אמרתי שאני מוריד לך להנחתה לפרק נפרד.
אז רגע, אז התחלנו מזה שאנחנו צריכים ללכת לישון. הדבר הבא שקורה זה היקיצות המרובות בלילה. הן יכולות להיות לא רק מרובות, אנחנו יכולים להתעורר פעם אחת, אבל אנחנו נשאר ערים לאורך זמן, זאת אומרת, אני יכולה בשלוש בלילה פתאום להתעורר, אני לא יודעת ממה, אני לא יודעת, לא משהו ספציפי יעיר אותי, או שכן משהו ספציפי יעיר אותי, אבל אז יהיה לי מאוד קשה להירדם, וזה מאוד אופייני לאנשים שסובלים מחרדה או ממחשבות לא יעילות. בלילה, פיזית, הורמונלית, יש לנו פחות סרוטונין בגוף, סרוטונין עושה לנו את המצב רוח הטוב, יש לו קשר גם למחשבות יותר נעימות, ושם מתחילות המחשבות הרעות במיוחד. זה מין דלת כזאת שבה פתאום מתחילות מחשבות על הדברים הגרועים שקרו לי, והדברים הלא נעימים שאמרו לי, ולמה לא עניתי ככה, ולמה לא עשיתי ככה, ולמה לא... ואנחנו יכולים ממש לחזור במחשבות ככה למקומות מאוד מאוד עמוקים ואפלים שלנו, וזה מאוד מעורר. ואנשים שסובלים הם יכולים למצוא את עצמם באמצע הלילה, שוכבים שעה ופשוט לא מצליחים להירדם, בודקים את הפלאפון, עושים כל מיני מהלכים כדי להרדים את עצמם, וכמו שאמרת, יגאל, מתחילים להעיר את עצמם במחשבה של למה אני לא נרדם, למה זה קורה לי, איך אני אתפקד מחר, וכולי וכולי, ומוצאים את עצמם באמת באיזו עוררות כזאת שהיא עוד יותר קשה להתמודד איתה, כי אתה נורא עייף, אז אתה גם עצבני, ואז אתה עוד יותר מנסה להירדם ועוד יותר מאיר את עצמך. ואז בחמש אתה ככה צונח לעוד איזה שינה ככה תרופה שאתה מוצא את עצמך עייף בבוקר. עכשיו גיל, מה שאתה מדבר עליו זה בעצם אנשים שאין להם כוח לקום בבוקר כי הם נורא נורא עייפים, או כי הם לא כך יודעים בשביל מה, הם לא רואים את הטעם בלקום. יכולים להיות להם חיים מאוד מסודרים, אנחנו לא מדברים על אנשים, גם על אלה שלא מתפקדים, אבל גם על אלה שהם בתפקוד גבוה, אבל מאוד קשה להם לצאת מהמיטה, כי הקימה הזאת באמת מצריכה איזו מוטיבציה, איזה רצון של להתחיל את היום. אני יכולה להגיד לכם שאני באופן אישי, מאז שהפכתי להיות עצמאית לפני אי אלו שנים, אז הרבה יותר קל לי לקום בבוקר, ואני עובדת הרבה יותר בכיף, והרבה יותר נעים לי בבוקר להתחיל את היום. כשהייתי שכירה, כל בוקר היה סיוט מבחינתי. עצם זה שהשעון היה מצלצל והייתי צריכה להתחיל את היום שלי, וזה לא קשור לרמת העשייה שלי או למידת העשייה שלי, זה קשור אך ורק לזה שהייתי די אומללה בחיים שלי כשכירה, והיה לי מאוד מאוד קשה להתעורר. אז אנחנו מבינים שהשינה כל הזמן נכנסת לנו ככה למה שאנחנו עושים ולמה שאנחנו עוברים.
וחיברת בין שינה למוטיבציה.
כן, נכון.
דיברת מקודם על המלטונין ועל החלק המוחי, בעצם, סליחה, על הסרוטונין ועל החלק המוחי.
שהם אותו חומר דרך אגב. סרוטונין ומלטונין הם שניהם...
הם מתחרים, הם שניהם תוצרים של בלוטת האצטרובל, של חומצות אמינו שמיוצרות, והם בעצם מתחרים.
נכון.
מלטונין מופרש יותר בלילה ויותר בחורף, וסרוטונין מחליף אותו. זה בעצם ההחלפה בבוקר בין הסרוטונין למלטונין, וזה התחרות ביניהם, לא רואים תנועות הידיים שלי, אבל זה ממש התחרות ביניהם שמאפשרת לנו להירדם ולהתעורר, וזה מחובר לשעון הביולוגי.
נכון.
ולמצב רוח ולמוטיבציה.
כן.
עכשיו, אנחנו מבינים בעצם שהעוררות נגרמת כתוצאה מהמחשבות, שהמחשבות בעצם מפעילות את אותה מערכת פיזיולוגית, מערכת סימפתטית, את אותם הורמונים של העירות, והדבר הזה מאוד מאוד מפריע לישון. אז כשאנחנו מודאגים ומוטרדים, אז בסופו של דבר אדרנלין עולה וקשה לישון עם אדרנלין, ודיברתם סרטונין, מלטונין, זה כל מיני, כל האינים האלה, אבל בסופו של דבר הגוף כדי להכין את עצמו לישון עובד שם איזושהי שומרת פיזיולוגית, ביולוגית שמורידה ומרגיעה. דיברתם על הפלאפון, אני יודע למשל שבפלאפון יש את האור הכחול הזה, כי אדם, המערכות העירות שלנו עובדות שיש אור בחוץ.
נכון.
מערכות השינה שלנו עובדות שיש חושר בחוץ, ולכן הפלאפון והטלוויזיה הם אויבי המדינה בלהירדק.
הם עובדות גם על העניין הזה של אור וחושך, אבל עובדה שאנחנו ישנים גם בצהריים. או יכולים לישון בצהריים, חלק מהאנשים יכולים לישון בצהריים, חלק מהאנשים לא ירדמו בצהריים, זאת אומרת, זה עובד לא רק על אור וחושך, דרך אגב, בפלאפון יש ממש אפשרות לבחור אור צהוב.
כן, שאלה זה עובד באמת. אבל הפייסבוק עצמו גם מעבר לאור הכחול, הוא גם יצר לנו ריגושים וגירויים, ורוצה להעיר אותנו שאנחנו עם תמונה של חוף בתאילנד. אבל אני שם את הכל בצד. עכשיו אנחנו מבינים שיש בעיה, מבינים שאנשים לא ישנים טוב, אנחנו מבינים שאנשים יש להם הרגלים לא טובים. עכשיו בואי תספרי לנו מה עושים. איך בעצם, מה את עושה, איך את מייעצת למטופלים שלך לשפר את איכות השינה שלהם?
אני רק רוצה להגיד קודם שדיברנו באמת על העניין הזה של המחשבות, אבל יש עוד מחוללי קושי בשינה, וזה יכול להיות למשל זה שאנחנו עושים ספורט בסמוך מדי לשינה. אם אני אצא לריצה בשעה 11 בלילה, ויש אנשים שעושים את זה כי זה הזמן היחיד שלהם ככה לעשות את הדבר הזה, זה גם יכול להשפיע על השינה, או לעומת זאת, אם אני לא אעשה ספורט בכלל, גם זה יכול להשפיע על השינה. אוכל כבד לפני השינה יכול מאוד להפריע. אצל נשים במיוחד, מאזן הורמונלי לא תקין, יכול להשפיע להם על השינה. נשים בגיל המעבר, שהמאזן ההורמונלי שלהם לא תקין, אז הן יכולות למצוא את עצמם מתעוררות, וזה לא קשור לזה שהן בחרדה או סובלות ממשהו דומה לזה. אז מה עושים? כשאנחנו מדברים על מה עושים, אז אנחנו צריכים קודם כל להבין מה גורם לקושי, ומשם ייגזר הפתרון. אז אם הקושי קשור לאיך אני רוצה רגע לעשות בזה סדר, כדי שלאנשים יהיה קל אחר כך לקחת את זה אליהם לחיים ולעשות עם זה משהו. הדבר הראשון שאני מסתכלת עליו זה מה פוטנציאל השינה של האדם. פוטנציאל השינה שלי הוא נמוך. למה הוא נמוך? כי יש לי שמיעה מאוד מאוד חדה, כל רעש מפריע לי, יש לי רגישות גבוהה לכל מיני דברים, ולכן אני יודעת שאני לא בן אדם שילך לישון ב-10 ויקום ב-7 בבוקר, ואני, ברגע שאני יודעת את זה, אז הציפייה שלי מעצמי לא מלחיץ, כבר לא מייצרת אצלי את הלחץ הזה של לישון יותר טוב. אז אני אומרת לעצמי, בסדר, קמתי קצת עייפה, לא נורא, אני יודעת שתוך שעה אני כבר יהיה על זה והכל יהיה בסדר, ואז אני לא מודאגת. Okay? אם אני כל הזמן מודאגת מזה שהתפקוד שלי לא מספיק טוב, אז אני כבר מייצרת לחץ, ולחץ מפריע לשינה.
נבואה שמגשימה את עצמה, מה שנקרא.
בפוטנציאל שינה אני גם מסתכל על הגוף של האדם, אנשים שיש להם טונוס גבוה, טונוס זו מילה קצת מקצועית, אבל טונוס גבוה זה אנשים שהם, השרירים שלהם ככה מאוד מוחזקים, לעומת האנשים הרפואיים יותר, שקל להם יותר להירדם, כי כשאנחנו נרדמים אנחנו מרפים את השרירים, ואנשים, אנשי הטונוס הגבוה, שהם גם אנשים שהם יותר מנהלים, ויותר ככה, יש להם יותר אחריות, והם, כן, האנשים האלה, יהיה להם יותר קשה להירדם. מנהלים באופי, לא בהכרח בג'וב שלהם בעבודה.
כן.
אז כשפוטנציאל השינה שלך גבוה, יותר קל לך לישון, כשפוטנציאל השינה שלך נמוך, אתה תהיה בן אדם שישן פחות, וזה המצב. הדבר השני זה
המנהלת שלי לא תסכים איתך.
מי לא הסכים?
המנהלת שלי, אשתי.
המנהלת? איזה פוטנציאל שינה יש לה?
היא ישנה יותר טוב ממני.
אוקיי.
יש לה את מי לנהל בגלל זה, גיל.
בדיוק.
יש לה עובדים.
וגם יש לנו עוד ארבעה דברים אחרים שהם משפיעים על השינה, זה לא רק הפוטנציאל. הדבר בתוך הפוטנציאל גם ייכנסו כל מיני מחלות, נגיד אנשים שלוקחים תרופות סטרואידיות דרך הפה, השינה שלהם תהיה פחות טובה, כי סטרואידים קצת משבשים את השינה, כל מיני דברים כאלה.
בחוץ מסטרואידים גם כל הקפה והסוכר, ויש עוד דברים שאנחנו סתם לוקחים בלי שהם
נכון. עכשיו זה משפיע על כל אחד קצת אחרת, כמו שאתם רואים, גיל אומר, הנה יש לי מנהלת בבית ועובדה שהיא ישנה טוב, ויהיו אנשים שיגידו, שטויות, אני שותה קפה ב-10 בלילה, אני ישן מעולה. בסדר? זה נורא תלוי באדם עצמו ובפוטנציאל השינה שלו. הדבר השני זה מה אנחנו עושים במשך היום. אם אנחנו חיים שיש בהם הרבה מאוד סטרס, וזה בסדר, כל אחד יש לו את הבחירות שלו ואת הדרך שלו לנהל את הדברים שהוא רוצה לנהל, אז כדאי למצוא דרכים להוריד את הסטרס הזה. Okay? זאת אומרת, אם אתם חיים ככה מאוד, שגורמים לכם להיות מאוד מתוחים, ואתם גם לא ישנים טוב, אנחנו לא נגיד לכם להפסיק לחיות חיים מתוחים, אלא למצוא דרכים להוריד את הסטרס אחרי הדברים האלה שאתם עושים. ספורט מאוד מועיל לשינה טובה, כדאי לעשות ספורט שהוא גם מעולם היוגה וכל הדבר הזה שמאזן וכולי, אבל גם ספורט בעצימות גבוהה כדי לשחרר אנרגיה. כולנו חיים באורח חיים יושבני, יושבים רוב הזמן, יושבים באוטו, יושבים במשרד, יושבים בקליניקה, לא מתעייפים מספיק. לא מתעייפים מספיק פיזית, אבל כן המוח שלנו מאוד מאוד עייף כי הוא מוצף באירועים. אז מה שאנחנו עושים במשך היום מאוד מאוד ישפיע על איך שאנחנו ישנים בלילה, וכמו שדיברנו גם מה שאנחנו עוברים במשך היום, אם הבוס יצבן אותנו במשך היום יש סיכוי טוב שפחות נחשוב על זה כשאנחנו מאוד עסוקים, אבל ברגע שהאור יכבה ויהיה את השקט הזה, אז פתאום זה יצוף ופתאום זה יתחיל להטריד ולהכביד. אז כל הדברים שאנחנו עוברים מקבלים ביטוי אחר כך גם בשינה. הדבר השלישי זה התזמון של השינה שלנו. אנחנו כבני אדם אפילו תבעו איזה מושג שנקרא ג'טלג סוציולוגי, ג'טלג חברתי. מה זה ג'טלג חברתי? יש איזה חוסר אלימה בין הביולוגיה שלנו, הפיזיולוגיה שלנו, לבין איך שאנחנו חיים. אנחנו היינו אמורים ללכת לישון בשקיעת השמש, כן? כי אז פיזיולוגית זה הזמן לישון, ולהתעורר בחמש כשהשמש מתחילה לעלות והקורטיזול מתחיל להעיר אותנו. אבל
חמש קם צייד, מה שנקרא.
מה זה?
חמש קם צייד, יש את השיר הזה.
כן, אז גיל קם בחמש, הוא אמר, אבל הוא הפסיק עם המנהג הגרוע הזה. וכולנו חיים באיזה מחסור שינה כרוני. עכשיו, איגל, קודם אמרת שמחסור שינה כרוני משפיע על הבריאות, וזה נורא נכון. יש לזה השפעות ממש, קודם כל בטווח הקצר. אנשים שישנים פחות טוב, אז יש להם בעיות בזיכרון וקשיים של קשב וריכוז, שזה המון המון מהילדים של בית ספר. מספיק שהם ילכו לישון בשמונה ולא בעשר, 11 עם הפלאפון, וכבר בתי הספר ייראו אחרת לגמרי, ובטח החיים של הילדים האלה ייראו אחרת לגמרי. אז זה משפיע לנו על הקשב והריכוז ועל הזיכרון ועל העצבנות ועל מצב הרוח, אבל זה משפיע לנו גם בטווח הארוך על בריאות הלב שלנו והמערכת החיסונית שלנו, ויש קשר בין חוסר שינה כרוני להשמנה, ושבסופו של דבר גם גורמת לתחלואה. בקיצור, אנחנו מבינים ששינה היא מאוד מאוד חשובה, והתזמון של השינה, או אורח החיים שלנו, שכל הזמן מקצר את שעות השינה, הוא ממש קריטי לבריאות הציבור, מה שנקרא.
עכשיו, מה שאת אומרת מצד שני גם יכול מאוד מאוד להלחיץ, כי אני חייב לישון טוב, אז בטוח אני לא אצטרך להירדם.
נכון. וכאן נכנס באמת העניין הרביעי, שזה עניין המנהגים שלנו. איך אנחנו הולכים לישון? מה אנחנו עושים כדי להירדם? וכאן יש את המושג שהוא די מוכר, היגיינת שינה. כדי לישון אנחנו צריכים לייצר סביבה שהיא נקייה מגירויים. ובעצם בשביל להירדם, מה שאני צריכה לעשות זה למסך את הגירויים, להוריד איזשהו מסך ולהפסיק לשים לב לכל מיני דברים, להפסיק לשמוע, להפסיק לראות, אנחנו סוגרים את העיניים כדי לישון, להפסיק להרגיש. זאת אומרת, אם יש לי איזה בגד שמציק לי, או קר מדי בחדר, או חם מדי בחדר, אז כל הדברים האלה יכולים להפריע לי לשינה. וההיגיינה הזאת, אנחנו לא סתם מתקלחים לפני השינה, מחליפים לבגדי שינה שהם לא בגדי היום שלנו, מכבים את האור, אנחנו ממליצים באופן כללי לאנשים לא לישון עם פלאפונים בחדר, שלא תהיה טלוויזיה בחדר, כי הטלוויזיה גם היא מקרינה אור כחול שמפריע לנו, שמוריד את המלטונין וגורם לנו להתעורר. אז בהיגיינת השינה אנחנו מדברים על להפחית כמה שיותר את הגירויים, לא לאכול ארוחה כבדה לפני השינה, כל מה שבעצם מעורר איזושהי הפרעה. אני מכניסה לפה גם את לישון בחדרים נפרדים אם יש בן זוג שמפריע ומציק בשינה, שזה ממש משהו שאנשים יכולים שנים על גבי שנים לישון גרוע, רק בגלל שיש לי אדם מישהו שנוחר, או מישהו שהשינה שלו היא מפריעה להם. אז היגיינת השינה היא בהחלט קריטית לאיך אנחנו נרדם. זאת אומרת, אם הלכתי לישון אחרי ארוחה כבדה, אז יכול להיות שאני אתעורר בלילה כי האוכל יציק לי. או אם הלכתי לישון כשכמה דקות לפני זה נכנסתי לחשבון הבנק וראיתי את המינוס שלי, אז יש סיכוי שהשינה שלי תהיה פחות טובה. בהיגיינת השינה נכניס גם את העניין הזה של מחשבות, נכניס גם את העניין של לא לריב לפני השינה. לעשות איזה ויכוח על למי הולכים בארוחת חג, זה לא הזמן הנכון לעשות את זה דקה לפני שנרדמים, כי זה מעלה את רמת הסטרס, במיוחד אם יש לכם חמות שאתם ככה לא רוצים לראות, ואתם תמצאו את עצמכם פשוט באיזה רמת עצבים כזאת, שאולי אפילו לא תהיו מודעים אליה, וגם זה יפריע לשינה.
אני סקרן לדעת מה, אפרופו היגיינת שינה, ואני רוצה לחבר את זה להיגיינה בכלל. יש מיתוס שאומר שלא טוב להתקלח ממש לפני השינה, כי זה מעורר.
אז כאן נכנס העניין של הפוטנציאל שלך, וזה תלוי בך. זאת אומרת, אם אתה רואה שמקלחת מעוררת אותך, אז תקדים אותה. אם אתה יודע שמקלחת דווקא מכניסה אותך לאיזו אווירה כזאת של 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 עכשיו הגוף שלי כבר יודע שאני הולך לישון, אז תעשה את המקלחת הזאת. זאת אומרת, כשמגיע אליי מטופל ואנחנו בוחנים את הרגלי השינה שלו, אז אנחנו נשאל אותו מה עושה לו טוב. בהקשר הזה נגיד, אני רוצה להזכיר את המריחואנה. כי מריחואנה, המון אנשים משתמשים היום, המון אנשים מעשנים, בטח מאז שהרפואי נכנס ככה לתוך העניינים, ויש אנשים ש... עכשיו, מריחואנה ידועה כמעוררת חרדות, יכולה להיות גם מאוד מדכאת. באופן כללי, אני חושבת שאנחנו פחות היינו מעודדים אנשים להשתמש בה, כי היא קצת משמשת כפלסטר כזה להתמודדות עם קשיים, עם חרדות, עם חוסר תפקוד. Okay, אבל יש אנשים שיבואו לקליניקה ויגידו לי, אני מאשן ג'וינט אחד לפני השינה ואני ישן מעולה. אז אין לי מה לטפל בו בקשיי שינה, אני יכולה לטפל בדברים אחרים, אבל הנה זה בן אדם שאומר לי, אני ישן מעולה. אנחנו לא ממליצים פה בשום אופן להשתמש או לא להשתמש. Okay, אני רק רוצה להסביר שבסופו של דבר, הבחירות שלנו הן כאלה הייתי רוצה שהבחירות של המטופלים שלי, יהיו כאלה שגורמות להם להרגיש יותר טוב. Okay? אני מסתכלת על זה בעיניים מאוד תפקודיות. איך התפקוד של האדם? אם התפקוד שלו הוא טוב, הוא ישן טוב, אז אין בעיה. אבל אם יש קושי בשינה, אז בוא נתחיל להבין למה. מה מפריע לך להירדם? מה גורם לך להתעורר? אז בהקשר הזה גם מקלחת. הגדרות כאלה גנריות, הן יכולות להיות נכונות לאדם אחד, ולא נכונות בכלל למישהו אחר.
נהדר.
הדבר האחרון שאני רוצה להזכיר זה מי מנהל את כל הדבר הזה, בסדר? הניהול העצמי. יש לנו איזה נטייה בכלל כבני אדם קצת לא לנהל את עצמנו, או להוריד דברים מהמודעות שלנו וקצת להיגרר אחרי מה שקורה. ואז עובר עוד ערב כזה שאתה נרדם על הספה ואשתך נותנת לך איזה ביתה כזאת של ילך כבר למיטה, או שאתה שוב שוכח לעשות ספורט, או ששוב הולכים לישון ולא עושים שום פעולה שהיא תרגיע, ואז השינה מאוד מאוד גרועה. וכשאנחנו שמים את הדברים האלה במודעות, ואנחנו שמים לב מה גורם לנו לא לישון טוב, ואנחנו ממש עושים לעצמנו רשימת תודו כזאת לפני השינה, אז הרבה יותר קל לנו לישון, ואני מזמינה את כולם לנסות לנהל את עצמם בצורה יותר מודעת. זה לא קל, אנחנו קצת עצלנים כולנו, גם אני... לא, אני יכולה להגיד לעצמי, איזה כיף זה לעשות כל בוקר מדיטציה. בסדר, ואז אני קמה, הדבר הראשון שבא לי לעשות זה לשתות את הקפה שלי ולהסתכל בפלאפון, מה התחדש משם. אבל מדיטציה זה עדיף. למה אנחנו לא בוחרים בפתרונות האלה? לא יודעת, אנחנו כנראה קצת עצלנים. אז אנחנו יכולים רק לנסות ככה להאיר את הדבר הזה בפנס, את הפינה החשוכה הזאת, ולקוות שמישהו יגיד, אוקיי, אני אעשה איזה שינוי קטן. יש לי מטופלת שאני ככה מאוד מאוד אוהבת ומעריכה, והיא אמרה לי, יש לי רוטינה. והרוטינה הזאת זה משהו שאני מאוד מקפידה עליו, כי זה גורם לי לישון טוב יותר. והיא ממש עושה מדיטציה לפני השינה, מדיטציה קצרה, מיינדפולנס, כמה דקות לפני השינה, היא חוזרת על זה, והשינה שלה הפכה להיות טובה יותר. לא כולם מסוגלים לאמץ לעצמם הרגלים חדשים, אני רק יכולה להמליץ לנסות לעשות את זה מאוד בקטן. תעשו אפילו דקה מיינדפולנס, כן? דקה של נשימות, כבר יכולה לעשות את זה.
אני חושב שכולנו מסוגלים לאמץ לעצמנו הרגלים חדשים, זה עניין של רצון ומודעות, לא כל הרגל מתאים לכל אחד. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שאני מניח שהתשובה תהיה דומה, אבל אני רוצה לשים אותה על השולחן, כי היא מעסיקה אנשים, וזו שאלת השנץ. טוב או לא טוב? באופן כללי, וטוב או לא טוב לשנת הלילה.
אז כמו שהבנו כבר, אני מתחמקת מהשאלות האלה בתשובה של תלוי למי. זאת התשובה לכל דבר. אני רוצה להגיד, לספר לכם ככה במאמר מוסגר, לעשות קצת פרסומת ולהגיד שפיתחתי שיטה לטפל בקשיי שינה של תינוקות וילדים, ומשם הגעתי ל-CBT, ומשם התחלתי לטפל בקשיי שינה של מבוגרים, והשיטה הזאת בתחילת דרכה נקרא 0.1. ולמה היא נקרא 0.1? כי הגנום האנושי, כן, אני ואתם, הגנים שלנו זהים ב-99.9%, ויש את ה-0.01, זה שם קצת ארוך ולא קליט, שבו אנחנו שונים, וכל האדם שונה מהשני בדבר הקטן הזה, ולכן הפתרונות הגנריים, הם לא מתאים, הם יכולים להתאים לרוב האנשים, אבל יהיה את הבן אדם האחד שהם לא יתאימו לו, ולא אנחנו נצטרך למצוא פתרונות שנכונים לו. עכשיו, בהקשר של שנץ, יש אנשים שזה נפלא בשבילם, יש לי בן זוג שהוא יש יכול לישון שנץ כל יום, זה לא משפיע לו על הלילה, הוא עדיין ישן מעולה בלילה, בכלל הוא בן אדם שישן מאוד טוב, יש לו פוטנציאל שינה טוב. אני, אם אני ישנה שנץ, אז הלילה שלי גמור, אני לא ארדם, וזה פשוט יגמור לי על השינה, אני פשוט לא אהיה עייפה מספיק. אז זה נורא תלוי. יש את הדבר שנקרא פאוור נאפ, שאני מאוד אוהבת אותו, פאוור נאפ זה ללכת לישון, ל-10 דקות, רבע שעה, ואתה קם כמו חדש. זה מאוד מומלץ לאנשים שהם בטנס מאוד גבוה לאורך היום שלהם. רופאים משתמשים בפאורנאפ, אנשים שככה, אנשים שיש להם ספה בחדר ויכולים באמצע היום לעשות, אתם יודעים, קוראת לזה לעשות ג'ורג', אתם מכירים את הפרק בסיינפלד שהוא בנה לעצמו מתחת לשולחן עבודה, הוא בנה לעצמו מיטה.
מי שמכיר קצת את התרבות הסינית יודע שזה בא משם. אני בעברי טיילתי הרבה במפעלי ייצור בסין, בצהריים יש להם, הם אוכלים במקומות העבודה, על שולחן העבודה שלהם, ואז מחשיכים את אולם הייצור, וכולם מורידים את הראש על השולחן, 20 דקות חושך.
וואלה, גדול, יפה. אז זה בהחלט משהו שאפשר, מי שיכול לאמץ אותו בהחלט מומלץ, זה עושה איזה ריסטארט ככה לשינה, ולא גורם לנו להתהפך, זאת אומרת, כשאנחנו ישנים, יש רוב האנשים, אם הם ישנו מחזור שינה שלם, שזה בערך 90 דקות, אז זה כבר, הם יתעוררו בצהריים קצת הפוכים.
כן. אוקיי, אנחנו טיפה צריכים לסכם, נכון יגאל?
כי אני חייב לזוז כבר, אז נירה תודה רבה, אני פשוט מאחר לדבר הבא שלי, היה כיף מאוד לארח אותך פה, ואנחנו נפגש שבוע הבא, גיל, ביי, להתראות.
להתראות.
ביי יגאל, נירה, לפני שאנחנו אומרים שלום גם למאזינים שלנו, בואי נסכם בקצרה, אז אנחנו אומרים, סליחה, אז בעצם בגדול מה שאמרנו זה בוא תהיה מודע לעצמך, בוא תהיה מוכן לעשות את השינוי כדי לאפשר לעצמך לישון טוב יותר. יש כמה כללי אצבע שבכל זאת הזכרנו פה, שזה קצת פחות סוכר לפני השינה, קצת פחות קפה, ספורט עצים אולי לא לפני השינה. דיברנו על אור כחול, הזכרת את האור הצפון שזה פונקציונליות חדשה בניידים, אוכל כבד, אוכל כבד לפני השינה, ובדיוק מחשבות טובות או אומנות החלפת המחשבה כדי להוריד את הסטרס לפני השינה, ובמילה שהזכרת כאן ושרלוונטית גם להבנה שלנו כמטפלים, ציפיות מוטות. הפער בין הציפייה שלי לשינה טובה לבין הפוטנציאל שלי, פוטנציאל השינה שלי,
נכון.
ודיברנו גם על הבדל בין גברים לנשים, ועל הבדל בין בטווח הגילאים, הזכר תינוקות, הזכרנו את גיל המעבר, המון
אם
המון...
יש לנו עוד דקה, אני רוצה להגיד
כן.
שמי מתעורר כבר בלילה, כן? כשאנחנו כבר מתעוררים בלילה ואתם מרגישים את ההרגשה הזאת שאין סיכוי שתרדמו, מה שכדאי לעשות זה באמת לא להתעסק במחשבה הזאת של אין סיכוי שאני ארדם, ולהשתמש בכל מיני הסחות דעת. הסחת דעת היא תמיד מאוד מאוד יעילה. תספרו כבשים, תספרו כל דבר שאתם רוצים לעשות שהוא לא מעלה את הסטרס. תגידו מילים של שיר, תעשו נשימות, ואם אתם רואים שגם זה לא עובד, קומו, תקראו 10 דפים בספר, אפילו תראו איזה פרק בתוכנית, ואז תחזרו לישון, אז יהיה לכם הרבה הרבה יותר קל להירדם, מאשר לשכב במיטה ולהגיד, מה קורה לי, איך אני אתפקד מחר, אני לא ארדם, למה אני לא נרדם, וכו' וכו'.
כל, כל אותם משפטים מנבאים, יש להם נטייה להגשים את עצמם. אם אני אגיד לעצמי שאני לא ארדם, אני כנראה לא ארדם. ואם אני אגיד לעצמי, הנה אני נרדם, אני כנראה ארדם בסוף. אוקיי, אז הבנו שיש פה יותר שונה מתלבושת אחידה, יותר הבדלים, אבל יש נוסחה שיכולה לגרום לכל אחד מאיתנו לישון כמה שהוא צריך, וגם כמה שהוא צריך, כל אחד צריך שונה מאחד לשני, בתוך איזה שהם גבולות גזרה סבירים. נראה, היה תענוג, וסליחה לכל הצרות שלי, ותודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
להתראות, ביי ביי.
ביי ביי.
ביי ביי.